שלום. אז אנחנו בשיעור הקודם התעסקנו באנשי כנסת הגדולה. דיברנו על הסיפור של אנשי כנסת הגדולה כאיזושהי נקודה שחוצצת בעצם בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. בסדר? מה שקראנו, עשו סייג לתורה באיזשהו מקום, כאילו אנשי כנסת הגדולה, מה שהם עושים, זה הם עושים סייג, נקרא לזה, לתורה שבכתב, אומרים, עד כאן הייתה תורה שבכתב, מכאן תורה שבעל פה, לכן אנחנו כמעט לא שומעים עליהם, כמעט לא יודעים עליהם. בסדר, דיברנו איך הם נוצרים, כל הסיפור הזה, אבל עיקר הנקודה המרכזית, אני חושב, שהם באמת איזשהו גוף שקיים, שעומד לעצמו, שלא אומר כמעט כלום שכתוב לנו, כי הוא רוצה להטמיע, נראה לי, את ההבנה, יש תורה שבכתב, מה שהיה עד אליי, בסדר? מתוך מה שהיה עד אליי, אני סידרתי, ערכתי, בחרתי מה הספרים, דיברנו על הסיפור הזה של עריכת התנ"ך, שראינו שהוא לא מופיע באופן די מפתיע. עריכת התנ"ך זה דבר שלא מופיע במקורות כמעט בשום מקום, יש דפים אגב פה על הסטנדרים שרוצה, ואמרנו שאולי זה חלק מאותו רעיון, אותו רצון של אנשי כנסת הגדולה, בעצם ליצור איזושהי תורה שבכתב, שהיא מקבלת איזשהו ממד יותר אלוקי. ולחצות בינה לבין התורה שבעל פה, שהיא באמת כבר קשורה יותר לעם ישראל. סיימנו באיזשהו דיבור על שמעון הצדיק, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה. בסדר? במשנה מסכת אבות, כשאנחנו מגיעים לשמעון הצדיק, זה באמת איזשהו מעבר מאוד מאוד משמעותי. זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אמירה אישית של מישהו. אנשי הכנסת הגדולה אמרו דברים אישיים, לא אמרו, צריך, אמרו דברים קבוצתיים, אבל שמעון הצדיק הוא הראשון שכבר מתחיל, באיזשהו מקום מתחיל את התורה שבעל פה, שלושה דברים, יש לו כמה דברים שהוא אומר אותם, שלושה דברים שהעולם עומד, ודיברנו על זה שאנחנו רואים שחז"ל מפגישים, יש דיון אם זה נכון היסטורית, לא היסטורית, אבל אני אומר לענייננו, זה אפילו לא מעניין אותי, האם זה מסתדר בשנים או לא, כמו שמעניין אותי העובדה שחז"ל רואים לנכון לחבר בין שתי הדמויות האלו, בין שמעון הצדיק לבין אלכסנדר מוקדון, שהמצביע הגדול שבעצם פותח תקופה חדשה בעולם, תקופה הלניסטית, מחליף, כאילו, קדמה לתרבות היוונית הקדומה, הייתה קדמה לזה, אבל באמת כשאנחנו מדברים על תרבות יוון, זאת אומרת, בהקשר של חנוכה, אנחנו באמת לא מדברים על היוונים, אנחנו מדברים על התרבות ההלניסטית, שהיא על גבי התרבות היוונית הקדומה, והיא אספה אל תוכה מכל מיני דברים ויצרה איזושהי תרבות שלמה. אנחנו בעצם העולם פה עובר, יש איזשהו מעבר בעם ישראל מנבואה לחוכמה, וזה קשור לזה שגם בעולם כולו יש איזשהו מעבר, פתאום איזושהי פתיחה מאוד גדולה של חוכמה. טוב. בשלב הזה התורה שבכתב מתחילה לאט לאט להתגלגל בעולם, להתפרסם, בסופו של דבר, בעקבות תהליך ארוך שיגיע, נקרא לזה, למקום יותר משמעותי, אני חושב, בתקופה הרומית, שהיא בעצם התקופה שתחליף את ה... זאת אומרת, זה ההמשכיות, הכוח שימשיך את הכוח ההלניסטי יהיו הרומאים, ובתקופתם, האימפריה הרומית באיזשהו שלב, מה קורה להם מבחינה דתית? אתם יודעים מה קורה להם? הם, האימפריה, מה קורה? זה מוכר יחסית, האימפריה יש התנצרות של האימפריה, ככה הנצרות מתחילה להתפשט, ודרך הנצרות ודרך כל מיני תרגומים, אז התורה שבכתב מתחילה להתגלגל בעולם. בהקשר הזה יש באמת מקום מאוד משמעותי לתורה שבכתב, ועל זה אני רוצה קצת לדבר היום. בעיקרון, כשהתחלתי ללמוד ולהכין את הדברים, אז חשבתי שאני מדבר על אנשי כנסת הגדולה, ומי שמגיע אחרי אנשי כנסת הגדולה, מי התקופה שמגיע אחרי אנשי כנסת הגדולה? מה זה? הזוגות. בסדר? זאת אומרת, זה מה שהיה לי בראש. אנשי הכנסת הגדולה נגמרים בשמעון הצדיק, ואז מתחילה תקופת הזוגות. אבל אנחנו רואים במשנה מסכת אבות שיש לנו איזשהו דמות נוספת שמופיעה באמצע, אומרת איזושהי אמירה די קצרה, ועל פניו היה אפשר להמשיך איתה הלאה. אבל מה שאני רוצה קצת לראות היום, שקוראים פה אירועים, תהליכים מאוד משמעותיים שקשורים דווקא לדמות הזאת. אז מי הדמות? זה אנטיגנוס איש סוכו. בסדר? תלמידו של שמעון הצדיק. אז בואו נראה מה הוא אומר לנו. קודם כל, אולי לפני שאנחנו רואים את מה הוא אומר לנו, השם שלו, כן, הוא לא שם עברי. אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין שקוראים פה כל מיני דברים. זאת אומרת, גדול הדור, יש לו שם לא עברי, זה לא, זה, לא יודע אם זה הדף הזה. לא. יש לי שם עוד דפים, לא, זה שם על הסטנדרט ליד נפתלי. ליד נפתלי שם, אתה יכול לקחת. בסדר? שהשם שלו לא שם עברי, אפשר כבר להבין על המשמעות של מה שקורה פה, וזה יהיה קשור לדברים שעוד נדבר עליהם. מה אומרת המשנה? זה, הבאתי לכם את זה במקור הראשון, אנטיגנוס איש סוחו, משנה באבות, קיבל משימון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם הורה השמיים עליכם, אז מה אומר אנטיגנוס איש סוחו? מה בקשתו? מה אתם אומרים? אל תהיו חנפנים, אינטרסנטים, אוקיי, חנפנים, אני לא יודע אם זה כתוב פה. כתוב פה אינטרסנטים, אוקיי. אל תעבדו על מנת לקבל פרס, אלא מה? תעבדו לשם שמיים. דרישה לגיטימית או לא לגיטימית? מה זה? לגיטימי מאוד, אתה אומר. לכל העם אולי זה לא מתאים. טוב, זו דרישה קצת קשה. בסדר. אגב, התורה דורשת מאיתנו לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. נכון, התורה היא מלאה בסיפור של גמול, אני צריך להבין את זה. מה זה? אז אתה... לא הבנתי, אבל אז אתה דורש עוד... כאילו, הדרישה היא עוד יותר. זאת אומרת, לא על מנת לקבל פרס, אפילו לא על מנת לקבל הערכה, כאילו. אתה ממש הולך קיצוני מהאמירה שלו. הבנתי מה אתה אומר. אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז האמת שהדרישה הזאת היא באמת דרישה לא פשוטה, וכאן אנחנו מתחילים להתגלגל לכל מיני סיפורים מעניינים. אז הדברים הקצרים האלו, שאומר על פניו היינו יכולים כאילו, כשאנחנו לומדים אותם, נגיד ככה, ילדים, כשאנחנו בתור ילדים קטנים שלומדים משניות של מסכת אבות, אז המשנה הזאת אנחנו מסתדרים איתה, כאילו, אומר לך, תקשיב, זה לא יפה לעבוד על מנת לקבל פרס, תעבוד, לא על מנת לקבל, כי זה נכון, זה אמיתי, זה נשמע נורא טוב כזה, אבל הסיפור הזה עורר פולמוס מאוד 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 גדול. אז בואו נקרא אותו. זה מופיע באבות דרבי נתן. אנטיגנוס איש סוחו, אתם רואים מקור שני, היו לו שני תלמידים שהיו שונים בדבריו והיו שונים לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? זאת אומרת, אל תהיו כעבדים משמשים לקבל, כאילו, כן, אל תעבדו כדי לקבל פרס. למה להגיד דבר כזה? מה זה הגיוני? מה, אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא ייטול שכרו ערבית? אלא, מה הסיבה היחידה שיכול להיות שהם אמרו דבר כזה? אלא היו יודעים אבותינו, אלא אילו היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים, לא היו אומרים כך. עמדו ופרשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות. יש פה גרסה אולי שתי משפחות, צדוקים וביתוסים. צדוקים על שם צדוק, ביתוסים על שום ביתוס. כן, שני תלמידים שכל אחד פתח לעצמו איזושהי קט משלו, והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, שלא הייתה דעתן גסה עליהם. אלא צדוקים אומרים מסורת הוא ביד פרושים שמצערים עצמן בעולם הזה, ובעולם הבא אין להם כלום. כמובן שזה לא מה שהפרושים אומרים, אלא ככה ההבנה של הצדוקים. זאת אומרת, אומרים התלמידים של... הדברים של אנטיגנוס שיש סוחם נלמדים, והדבר הזה מתחיל לעורר איזושהי תסיסה, כי זה נשמע לאנשים מאוד מאוד לא הגיוני, איך יכול להיות שאנחנו נעבוד ולא נקבל פרס, מה ההיגיון בזה, אלא על כורחנו צריך לומר שהדרישה הזאת מלמדת שאין פרס. ואם אין פרס, אז אין למה לעבור, בסדר? אולי אני אתן דוגמה קלה מהתחושה הזאת, אנחנו לומדים עכשיו שבת, בסדר? יש תמיד את השלב שבו אתה מגלה שבשבת יש דברים שהם מה שנקרא פטור אבל אסור. מכירים את הביטוי הזה? ואז תמיד מה השאלה שנשאלת? תמיד יושב איזה מישהו ואומר עצמו, אז למה, אם הוא פטור איזה, אז מה, זה סוף, אבל אני פטור, נכון? אז זה מה אכפת לי, נכון? אז תמיד יש כזה, זה כאילו עולה, מישהו, ואז בדרך כלל הוא גם מתרווח בכיסא, בטוח שהוא כאילו שאל את שאלת המאה כזה, זהו, עכשיו אני במקום כזה, וואלה, לא חשבתי זה אף פעם, מוריד עקיף המשיך הלאה, לא, אבל אני אומר כאילו, בואו נחזור רק לסיפור שלנו. התחושה פה של הצדוקים והביתוסים היא שאין היגיון בלעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אלא אם כן אין פרס, ואם אין פרס, אין למה לעבוד, מה שהיה להוכיח. בסדר? אתה לא מסכים עם הפרשנות שלהם? בוא נשאל שאלה אחרת. האם אנטיגנוס איש סוחו אמר שאין פרס? לא, נכון, מה הוא אמר? אל תעבדו כדי לקבל פרס, אמרו, לא יכול להיות ולא זה. אוקיי, מה אתה רוצה להגיד?
ברור שכשאתה עובד, תקבל על זה
אוקיי, אנחנו, בוא נגיד ככה, אז באמת אנחנו, נראה לי כולם מרגישים שיש פה איזושהי, כאילו קצת אולי התעממות כאילו בזה, זה מה שהבנו, נכון? אתה אמרת אל תעבדו כדי לקבל פרס, מכאן שאין פרס, מכאן שלא צריך לעבוד. לא יודע. יכול. כן. מעניין, אתה אומר, הם אומרים, הם מדברים בלשון של פועל ולא של עבד, זאת אומרת, עבדים, אל תיבוא, כאילו, למרות שגם שם הוא מבקש לקבל פרס, אבל זה יכול להיות שזה מעניין בלשון, כאילו, האמירה, אתה עבד, אומרת, תבין, כאילו, מה הסיפור שלך כזה. אתה עבד, עבדים לא עובדים כדי לקבל פרס, כי הם עובדים, כי הם עבדים של האדון, ככה אתה צריך להיות. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא רוצים את עבדים, אנחנו רוצים להיות אולי משהו אחר, והבנה, אבל כאילו, בעיקר הנקודה, אני אומר, בוא נשים שנייה, נגיד אולי אחרת, אנחנו לא נסביר עכשיו את אנטיגנוס איש סוחו כפי שנראה לנו נכון להגיד, כי מה שיותר מעניין אותי זה מה, לאן הדברים שלא יתגלגלו ולמה, בסדר? זאת אומרת, האם אני חושב שאנטיגנוס איש סוחו חשב שאין שכר בעולם הבא? אז כנראה שלא, בסדר? זאת אומרת, כאילו, אני מניח שזה פשוט לכולנו מכל מיני מקומות, וגם פשוט במילים שלו, כי הוא לא אמר דבר כזה. אבל העובדה שזה מתגלגל, היא צריכה, כאילו, אנחנו צריכים שנייה לנסות להבין אותה. שאלה טובה, אז עוד מעט נראה את זה ברמב״ם, בסדר? הרמב״ם מתייחס לזה קצת, בסדר? בוא נראה את זה שלב שלב. אז יוסף בן מתתיהו מתייחס לכתות השונות. יוסף בן מתתיהו, בשמו הלועזי, יוספיוס פלביוס, אנחנו מכירים אותו, באמת חייבים לו, חייבים לו הרבה מהידע ההיסטורי שלנו על התקופה הזאת. אולי בהזדמנות אחרת צריך קצת לספר עליו יותר, אבל... אבל אחד הדברים שהוא עושה, הוא מתאר את הכתות השונות שהיו קיימות בעם ישראל בתקופת בית שני. בסדר? אז יש לו התייחסות ארוכה לאיסיים. קצת מעניינת, אולי נדבר עליה לקראת סוף השיעור. אבל הוא מתייחס גם לצדוקים. אז בואו נקרא. אתם רואים, יש לכם לפניכם, המקור השלישי, כי שלושה מיני חכמי הדת נמצאו בקרב היהודים. כן, זה בתולדות מלחמות היהודים. על אחד נמנים הפרושים. הפרושים... במילים שלנו היום, האורתודוקסים נגיד, בסדר? נקרא לזה, במילים הכי פשוט זה אנחנו. אנחנו, הכוונה כל מי, כל היהדות הדתית היום בעם ישראל, היא תולדה של הפרושים. לא. לא, לא, מה פתאום? למה להגיד דבר כזה? מה אתה, ומה אתה? אתה צדוקי, ביתוסי, מה אתה? לא, אורתודוקסי הכוונה, כל מי ש... כולם, לא אומר כולם, כל מי שמאמין, בקדוש ברוך הוא, בתורתו, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. בסדר? רגע, שנייה, לא שומע שניים במקביל. מה זה? לא, לא, הרפורמים, סיפור אחר, הרבה יותר, הוא באיזשהו מקום, בוא נגיד ככה, רפורמה זה חידוש ושינוי, אנחנו, שאלה פה מי היה פה אולי, מי חידש פה יותר, אבל זה עניין אחר. אז בוא, אני אומר, הוא מדבר מי יש, הוא אומר ככה, יש לנו את הפרושים, צדוקים, והשלישי אלה נקובים בשם איסיים, והם נוגעים חסידות. על האיסיים, אני אומר, נדבר בהמשך. סיפור בפני עצמו מעניין, נדבר עליהם בהמשך. כרגע אני רוצה לדבר על הפרושים והצדוקים, בעיקר על הצדוקים. זה מה שהוא מציג פה, בשלב הזה. בסדר? לא, יש חלוקות אחרות, בתוך המרד, נקרא לזה יותר של ימין ושמאל, או כל מיני דברים כאלו, זה עניין אחר. בסדר? מי היה עם הקנאים? זה גם תקופות שונות. זה לא, להתחיל את זה, כשאלה אם אתה בתחילת בית שני, סוף בית שני. כן. פרושים, לא יודע להגיד, שאלה טובה, אני לא יודע להגיד. יכול להיות, אני לא יודע להגיד מה המקור של השם, אפשר כאילו להסתכל, לא יודע להגיד כאילו זה, בעיקר אין לי מושג, בקיצור, אני יכול להמציא כל מיני דברים, אבל לא יודע. טוב, אז הצדוקים הם בני הקת השנייה, בסדר? כופרים בגזרה בכלל, ואומרים כי האלוהים הוא רחוק ממעשה הרע, ואין המשגיח עליו. כאן כבר נכנס כל מיני אידיאולוגיה. זאת אומרת, לא סתם שאין שכר בעולם הבא, למה אין שכר בעולם הבא? אתה חייב להגיד שאם אין שכר ועונש, זה כנראה נובע מזה. אם אני עושה מעשים בסדר, אני אמור לקבל שכר? אז למה שאני לא אקבל שכר? כי לאף אחד לא אכפת, כי לאף אחד לא אכפת, כי כנראה שהמעשים שלי הם גם... הם לא בסדר או לא בסדר, כי זה לא משנה. בסדר ולא בסדר. אם אני עכשיו הולך פה במדרכות יפה רק על המדרכות הלבנות ולא דורך בכלל על הבורד או בחוץ, אני אקבל איזה שכר? לא, נכון, למה? כי זה לא מעניין אף אחד. אז אם אתה עוזר לשכן שלך, לא, זה לא מעניין אף אחד. בסדר, כל מיני דברים כאלו. והם אומרים כי ניתן לאדם לבחור בטוב וברע, כל איש פונה לאחד משני אלה על דעת עצמו, והם כופרים גם בנצח, כן, בהישארות הנשמה, וגם בעונש ובשכר העתידים, בשאול, בעולם הבא, כן, גן עדן וגיהנום, נקרא לזה במילים אחרות. והפרושים, לעומתם, אוהבים איש את רעהו, דורשים שלום לכל העם, והצדוקים קשים גם לאחריהם, ומקבלים את פני חבריהם בכעס, כאילו היו נוכרים להם. אלה הדברים האלו לספר על דברי החכמים בקרב היהודים. טוב, אז יש איזשהו תיאור כזה של יוסף בן מתתיהו, אולי עוד נחזור לחלק מהדברים. אנחנו צריכים להבין, מה שצריך להבין זה מה בדברים באמת של אנטיגנוס שיסוכו גורמים לפילוג הזה, ולמה זה קורה אולי דווקא בתקופה הזאת. עכשיו, השאלה היא באמת שאלה מאוד מאוד עקרונית. נגיד, שאלת עולם הבא היא שאלה שאנחנו עד היום, בסדר, עוד יכולים לשאול אותה. השאלה הרבה פעמים היא, למה, נגיד, זה למה עולם הבא לא מוזכר בתורה? בסדר, יצא לכם לשמוע את השאלה אותי, למה כל הסיפור הזה? בחמישי הזה? אוקיי, אחד הזה הרב גבריאלי דיבר על זה, נו, אז מה הוא אמר, אתם זוכרים? אם אז אולי הוא מתעסקים רק בזה, יש הרבה הסברים לזה בראשונים, כאילו, כל מיני, יש מי שאומר שאנחנו מתעסקים רק במה שאנחנו מכירים. אתה לא דיברו איתך על מה שאתה לא יכול לראות, זה לא כאילו לא רלוונטי, אז אף אחד לא יכול, אתה לא יכול להוכיח את זה. מה זה? אתה להגיד משהו? אז יש רמיזות, השאלה מה זה גן עדן אגב, בסדר? מה זה גן עדן? נכון, לא... אוקיי.
אז איך באמת לא מסתדר? אם כביכול התורה מתחילה בזה, אז איך באמת לא מדובר על
עולם הבא? לא, שאלה אם זה לגמרי אותו דבר. אנחנו מדברים על זה שיש עולם, נגיד, אחרי המוות, נקרא לזה, בסדר? שוב, גם בסיפור של עולם הבא, יש מחלוקת בראשונים מה זה עולם הבא. האם עולם הבא זה עולם, נגיד, הנשמות, או העולם שהולך ובא, נקרא לזה ככה, עולם שהולך ובא, הכוונה היא עתיד לבוא כזה שבו תהיה תחילת המתים, וזה יהיה גוף ונשמה יחד. אבל אני אומר, יש מי שאומר, אני בכוונה כאילו לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כאילו זה נושא לשיעור שלם, יש מי שרוצה להגיד שזה כל כך פשוט, שלא צריך להגיד את זה. יכול להיות, כן, כאילו בבריא יש תשובות שונות. הרב קוקו יש לו במהלך האידאות איזושהי התייחסות, שהוא רוצה להגיד שאולי יש משהו כאילו שבאמת השכר ההגיוני והנורמלי והשלם הוא פה. כשעם ישראל, וזה מתאים, כשעם ישראל יושב בארצו, אז השכר שלו הוא כאן. ובאמת, אני חושב שהרב שרקי נראה לי ראיתי שאומר, שמאז ש... נראה לי ראיתי את זה משמור, שמאז שעם ישראל חזר לארץ, כאילו השאלה הזאת היא פחות, כאילו פחות מטרידה. כך הוא טועה נראה לי. זה מה שאני לא טועה, כך ראיתי את זה איפשהו שזה. שכאילו, ברגע שאתה יכול לדבר על משהו יותר קונקרטי, על שכר ועונש כבר בעולם הזה, כאילו כאן, ושיורד גשם, ואיך אתה מתנהל עם אויבים, ולדבר על זה שיש לנו כלכלת הייטק, כל מיני דברים כאלו, אז אתה לא צריך את הסיפור של העולם הבא. ואז רב קוק אומר שבבית שני, באמת משהו מהאידאה הזאת הלאומית הוא מתערער, ולכן יש מקום לאיזשהו חיפוש של מקום יותר פנימי. טוב, אבל אני אומר, כל הסיפור הזה של העולם הבא הוא חלק, כי לא נדברים רק על העולם הבא, נדברים בכלל על כל הסיפור של גמול, האם יש גמול, אין גמול. התורה מלאה בדיונים על גמול, כל פרשת, לא יודע, פרשת והיה עם שמוע. אנחנו רואים אותה, נכון, כל יום. היא מדברת על זה שאם תהיו בסדר, תקבלו שכר. ואם לא תהיו בסדר, לא יהיה טוב. כאילו, תורת הגמול היא דבר שאנחנו פוגשים אותו כל הזמן, כל הבריתות. המסל קורטים ברית, יש לנו כללות וברכות, נכון? זה אומר שכאילו הרעיון הוא תתנהג בסדר, תקבל, לא תתנהג, לא תקבל. גם בנביאים זה חוזר, אני אומר, עד מלאכי אפילו, מלאכי, האחרון נכון, הנביאים, הוא חי לא הרבה שנים קודם, אנחנו מדברים על אנשי כנסת הגדולה, יחסית, עוד לא זה, הוא אומר, בחנו נינה בזאת, הוא אומר לעם ישראל, תביאו צדקה, ואני אתן לכם שפע, תראה לכם גש, תקבלו דברים, כאילו, באמת איזושהי תחושה, שהאמירה הזאת של אנטיגנוס היא אמירה קצת מוזרה. עכשיו, גם אם נגיד, עכשיו אנחנו נגיד, ודאי לנו שהוא לא אמר שאין שכר, אלא שאדם, הוא דורש מאדם לעבוד שלא לצורך קבלת השכר. אלא למה? אולי, אולי איזושהי עבודה מאהבה או משהו כזה. ואגב, בהקשר הזה מעניין המשפט האחרון שלו. מה, איך הוא סיים, אתם זוכרים? והיא מורה שמיים עליכם. למה זה צריך לגמור עם המשפט הזה? כאילו, כי באמת, כשאתה עובד מאהבה, זה הרבה פעמים... מה המשהו הספציפי? לא, הרב זה הקדוש ברוך הוא, באופן פשוט. לא, ברור כאילו. זה כמו להגיד לקרוא, לא יודע, את מעשה מעבדת בת מלך של נחמן ולהגיד שהוא מדבר על מלך שנאבדה לו. לא, ברור שהסיפור, המלך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, כאילו, אני גם בהקשר הזה, כן. יש, זה מופיע במשניות, במשניות, בנגיד, משניות בסוכה. אדם ש... כן, שרצה, ש... שמזג לו קוד ושהפך לו קיטון על פניו. נו, זה... לא, באופן פשוט אני חושב שזה... אז הסיפור, אני חושב, יכול, יש פה אולי משהו בהקשר הזה, שהיא מורה שמיים עליכם, שהוא אומר, אני דורש מכם לעבוד מאהבה, ויחד עם זאת אני יודע שאהבה לבד בלי יראה יכולה להביא למקומות פחות טובים. טוב, אבל גם אם יש פה איזושהי דרישה, נגיד להעלות את ה... כן, להעלות את הרמה. אתם עד עכשיו עבדתם כדי לקבל שכר, אני רוצה שמעכשיו תעבדו ממטרות נעלות יותר. עבדתם, לא יודע, מיראה, מיראת העונש, מיראת העונש, תעבדו עכשיו מאהבה, תעבדו משהו כזה. למה עכשיו כאילו? למה זה מגיע? אז אני יציע משהו, לא יודע אם הוא נכון, אני נציע אותו. יכול להיות, אני מזכיר, אנחנו עוד פעם, אנחנו מתעסקים עכשיו בהבנה של הסיפור ההיסטורי שבו אנחנו מתגלגלים. סייע, אנחנו עומדים אחרי סוף תקופת הנבואה, ואנחנו בתחילתה של תקופת החוכמה כבר. יכול להיות שבזמן הזה ובהקשר הזה אנטיגנוס מבין שאחד הדברים שיהיה לנו מאוד מאוד קשה זה, נקרא לזה אולי לשים את האצבע על הנקודת השכר והעונש, לראות את התמונה השלמה. תראו כמה פעמים, אני אשאל את זה קצת מכיוון אחר. האם אנחנו יכולים היום, בסדר, ליצור התאמה בין שנים גשומות ושנים שכונות לבין מצבו הרוחני של עם ישראל? זו שאלה שנראה לי צריכה, כאילו, צריכה להטריד כזה. לפעמים אני מנסה לחשוב כזה, כאילו, אה, היינו, כאילו, זה מגיע, איך זה עובד, כאילו? שנה שעברה הייתה שנה ברוכה שלא הייתה, כאילו, אחרי שדיברו שלא יודע מה, נחלים הולכים להתייבש וזה וזה, פתאום באה השנה, מה עשינו בשנה הזאת? כן, אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלא מים, עד שחוצרים לשטוף ידיים. נכון, זה כאילו חלק מהסיפור. אגב, דווקא בהקשר הזה, אחת השאלות... כן, אני אגיד את האמת, קודם כל, באמת בהרבה שאלות, זו שאלה של בחירה איך אני מסתכל. בהקשר של גשם, אחד הדברים האחרונים, אני חושב, שעוד יחסית קל לנו להגיד, שאנחנו לא מבינים בו. לכן אמרתי, שנה שעברה לדוגמה, האמירה הייתה, אתם זוכרים? אמרו שכאילו, דיברו על זה שהבניאס הולך להתייבש. אתם זוכרים את האמירות האלה? אתם יודעים שיראה היום את המפל בבניאס שם, כאילו, מטורף, כאילו, הכינרת שעלתה באופן לא הגיע, כאילו, כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, אבל להגיד, אז אני מוכן להגיד שאנחנו עוד לא מספיק מבינים בזה. בסדר, העולם מאוד מאוד התקדם ביכולת החיזוי של מזג האוויר ושל זה, אבל אנחנו, אבל עדיין, נגיד, שבוע קדימה כבר קשה לנו. בטח תהליכים גדולים יותר, ודבר על ההתחממות, האם ההתחממות קשורה, יש בזה טענות לכאן ולכאן, אבל מה שאני רוצה בעיקר להגיד, היכולת שלנו, אני חושב, לראות את הקשר הישיר שבין הדברים, הולכת ומצטמצמת. ולכן, יכול להיות, אני אומר, ככה יכול להיות, שמה שאומר אנטיגנוס ישסוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אתם יודעים למה? כי לא בטוח שתראו את זה. כי כבר אין נביאים, ואין מי שיודע להגיד לנו, כאילו, להגיד לנו מה קורה שם מאחורי הקלעים. ואין מי שיודע להגיד לנו, תקשיבו, אל תשמחו עכשיו שטוב לכם למרות שאתם רעים. תדעו שאתם הולכים לחטוף על זה חזק, תשנו דרככם ותהיה בסדר, בסדר? אין מי שיבוא להגיד לנו עוד שלושה ימים אשדוד, נתן לך נהפכת, כאילו. אין, אנחנו לא יודעים, כאילו. אתה יכול לחיות בתחושה שהכל בסדר. באמת משהו בזה מתערער. אומר, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה שאי אפשר לדעת. אז אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והסיפור הזה יכול להיות שהוא גם יוצר איזשהו משבר, כאילו, פתאום אומרים לך, תקשיב, זה לא עכשיו רק איזו שאלה כזאת עקרונית, יש לך, זה גם משהו בחוויה, כאילו, אני בתחושה שאני עובד ודברים לא קורים, וזה, כאילו, ואני לא רוצה לחיות ככה. כאילו, למה שאני אחזיק מעמד שכאילו אני לא יודע שמה שאני עושה הוא נכון? מי אמר שיש משהו? מי אמר ש... אז כל עוד היו נביאים שמסתובבים, יכול להיות שהיה משהו בחוויה יותר חזק. אני חושב שכשהיו נביאים, אגב, זה לא רק, נביאים זה לא רק אנשים פרטיים שיש להם חוזה עתידות. זה בכלל לא קשור, הסיפור של חוזה עתידות, נביא בדרך כלל הוא, נביא הוא לא חוזה עתידות. הוא אומר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לעם, הוא לא חוזה עתידות, זה סיפור אחר. אבל אני אומר, זה לא רק איזה אנשים כאלה ספציפיים, זה כוח רוחני שהוא גם חל בצורה רוחבית. אם אני אומר, יש בו משהו, כאילו, אני חושב הוא משפיע על אנשים באופן כללי. טוב, אבל הסיפור הזה, אני חושב, הוא לא נגמר רק כאן, כי כמו שאתם, אני מניח, מכירים, הצדוקים והביתוסים לא יוצאים רק נגד סיפור השכר ועונש. יש עוד נקודה מאוד משמעותית שהם יוצאים נגדה, והיא קבלת מה? מרות חכמים. כל הסיפור של תורה שבעל פה. בסדר? זה מתגלגל לשם, זה מתחיל, הדיון מתחיל מדיון בעולם הבא, הוא קשור להבנה שעולם הבא לא מופיע בתורה. והוא ממשיך בכלל לערעור על כל הסמכות של חכמים. בואו נקרא את זה ברמב״ם. ברמב״ם בפירוש המשניות. שאלה טובה, דרך הרמב״ם אולי עוד מעט אני אגיד כבר עכשיו. בעיקרון, כמעט כל הכתות שיצאו מעם ישראל לאורך הדורות לא שרדו. נגיד בסוגריים, בשקט. בסדר? מה שקורה היום ליהודים, נגיד ליהודים הרפורמים, נגיד בארצות הברית, זה סיפור שלא מחזיק את עצמו. היו עוד כנראה דברים כאלו במהלך ההיסטוריה, לא יודע באיזה סדר גודל וזה, אבל זאת אומרת, יש איזשהו זרם שמחזיק, ויש המון המון המון. עם ישראל הוא עם מאוד מאוד עתיק. בסדר? זאת אומרת, היינו אמורים להיות היום עם הרבה יותר גדול. תעשו חשבון פשוט, כאילו, במספרים, היינו אמורים להיות היום עם הרבה הרבה יותר גדול. בהקשר של כאילו, כמה אתה מתכוון על מה? האם ראש רוב יושבי עליה? כן, כן, כן. כל הסיפור של כמה יהודים, נכון. אבל באמת אני אומר, הסיפור הזה לא כל כך שרדו. מה שכן יש לנו היום זה יהודים קראים. שהרמב״ם מתייחס אליהם פה, כי במצרים היה מרכז קראי גדול, הרמב״ם מתעסק איתו, וזה מחזיק עד ימינו יש. מי שמכיר קצת, יש לנו לא רחוק מאיתנו, יש איזה שני, לדעתי אולי אפילו שני בתי כנסת באשדוד, קראים. אין הרבה קראים בארץ, היה דיון מאוד גדול על שאלת יהדותם. מי שהתעסק איתם בשנים האחרונות היה בעיקר הרב עובדיה, בתקופות שהוא חי במצרים. הייתה שם קהילה קראית גדולה, אבל זה כבר גלגול, זה לא גלגול היסטורי, אני חושב, בסדר? כמו שזה גלגול אידיאולוגי נקרא לזה, בסדר? אז בוא נראה מה הרמב״ם אומר, הוא כאילו אומר דרכו נדבר גם על זה. אז הוא, כשהוא מפרש את המשנה על אנטיגנוס שיסוחו, אז הוא כותב ככה, ראו, אתם רואים את זה? והיו לזה החכם שני תלמידים, שם האחד צדוק, שם האחר ביתוס. וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו, ואמר אחד מהם לשני. כן, ממש תאר את זה כאילו הם יושבים בבית מדרש, מקשיבים למה שהוא אומר, שזה כבר יפה. זאת אומרת, הסיכוי שמישהו פה יצא אחרי זה מחוץ לשיעור וידבר אחד עם השני מה שהיה, הוא קטן. אז כנראה היה ככה דמות יותר קריזמטית, והוא אמר משהו ואנשים אשכרה הקשיבו, ויצאו החוצה ואמר אחד מהם לשני, הנה הרב כבר בער בפירוש שאין שם שכר ולא עונש, ואין שם תקווה כלל. סוגריים אומר הרמב״ם למה? כי לא הבינו כוונתו עליו השלום. ונתחברו זה לזה, ופרשו מן התורה. ונתקבצה לזה קאט ולזה קאט. כן, גם לא היו פריירים, בסדר? זאת אומרת, היה להם הרבה כוח, וכל אחד כינס איזושהי קאט. יקראו מחכמים צדוקים וביתוסים. בסדר? זה לא המצאה שלנו שיש קאטות חדשות. גם אז היו. והיות שלא יכלו לקבץ קהילות, לפי מה שהגיעו להם מן האמונה. כי זאת האמונה הרעה. אגב, אולי לפני, כשנבין את המשפט זה יותר טוב. במה הם כופרים? צדוק לפי הרמב״ם. במה הם כופרים? למה זה גורם להם לכפור? במה? התחברו זה לזה ופרשו. ממה? מן התורה. מכל התורה. אין, אם אין משמעות, אין שכר ועונש, אין משמעות, אין למה לקיים מצוות. אבל, היות שלא יכלו לקבץ קהילות לפי מה שהגיע להם מן האמונה, זאת אומרת, הם לא יכלו עכשיו להקים קהילה שבה כולם מאמינים בזה שאין לנו אמונה. אנחנו לא מאמינים בכלום. זאת אומרת, אתה חייב משהו מאחד, כי זאת האמונה הרעה, תפריד הנקבצים. כל שכן, שלא תקבץ הנפרדים. זאת אומרת, אתה לא יכול לכנס אנשים בלי איזשהו מחנה משותף שכאילו אידיאולוגיה אחת שאנחנו הולכים איתה. לכן מה עשו? הלכו אחר אימות הדבר שלא יכלו להחזיבו אצל ההמון. זאת אומרת, הם בחרו משהו שלא הייתה להם את האפשרות להגיד לכולם, זה לא אמיתי. אז בוא נבחר משהו שאני, אין לי ברירה, כי ההמון מאמין בזה, ומה הוא? ולא, ולו, הוציאו אותו מפהם, היו נהרגים, רוצה לומר נוסח התורה. זאת אומרת, את נוסח התורה שבכתב הם מקבלים, למה? כי הם מבינים שבלי זה אין קהילות. אף אחד לא יבוא אחריהם, יארגו אותם, אם בכלל יגידו דבר כזה, מי מוכן לקבל דבר כזה? טוב. וצייר? מה זה? או, שאלה מצוינת, שאתה יכול לשאול אותה עד היום. יותר מאנשים חברתיים, אני חושב שאדם שהוא ראש קהילה הוא לא תמיד אדם חברתי. הם רוצים כוח. בסדר, למה אדם רוצה כסף? הוא רוצה כוח. למה אדם רוצה להיות בשר בממשלה? כי הוא רוצה כוח, כאילו הרבה דברים. יש גם דברים טובים, כוח זה גם יכול להיות דבר טוב. אבל בגדול יש לאנשים, חשוב לדעת זה, לאנשים יש תאווה לכוח, לכבוד, לשליטה. בסדר? לכל אחד יש תאווה כזאת ברמות שונות, וצריך לדעת להשתמש בה לדברים טובים. טוב. אבל זה מה שהרמב״ם לא מקבל את זה. אני אגיד גם עוד מעט, אני נציע גם הסבר אחר, אבל קודם כל אני הולך פה עם מה שהרמב״ם אומר, הם כפרו בהכל, כדי לקבץ אנשים, הם אמרו, טוב, בוא נכפור רק בתורה שבעל פה. וצייר כל אחד מהם בלב סיעתו שהוא מאמין בנוסח התורה, וחולק רק על מה? רק על הקבלה. קבלה אין הכוונה קבלת הארי, אלא קבלה מה שקיבלנו, תורה שבעל פה שמתקבלת. ושהיא קבלה בלתי נכונה. וזה כדי שיפלו מהם כל ההלכות המקובלות והגזירות והתקנות. כן, הורדת את זה, חיים שלך יפים. הוא יבנו יוכלו לדחות הכל, הכתוב והמקובל. והתרחב להם גם כן הפתח לפירוש. זאת אומרת, זה לא רק שאתה אומר עכשיו, אני לא חייב לכל זה, אני גם יכול עכשיו לפרש את התורה שבכתב, כרצוני. לפי כאשר חזר הפירוש של בחירתו, יקל במה שירצה, יחמיר במה שירצה לפי מטרתו. הוא יבנו מאמין בעיקר כולו. ולא ביקשו אלא דבר שיהיה נוח לקצת בני אדם. בסדר? מאוד מאוד מתאים אגב. באמת, נגיד לרפורמים. אני לוקח כאילו את עיקרי הדברים, יוצר איזשהו משהו שסביבו אני יכול לאחד את האנשים, בוחר מה אני לוקח, משחק עם מה שלקחתי. מיני אז צמחו אלו הכיתות הארורות, יש לו ביטויים יותר חמורים, לא הבאתי אותם אפילו, קהילות המינים אשר יקראו בארץ הזאת, רצוני לומר מצרים, זאת אומרת שהרמב״ם חי במצרים הוא כותב, קראים. ושמם אצל החכמים, אצל חז"ל, איך קראו להם? צדוקים וביתוסים. הם אשר החלו להטיל דופי בקבלה, ולפרש הכתובים כפי מה שיראה לכל אדם, מבלי ישמע לחכם וכו'. טוב. אז אומר הרמב״ם, באמת צדוק וביתוס מראש לא התכוונו לצאת רק נגד תורה שבעל פה. הם התכוונו לזרוק הכל. לא הייתה להם אפשרות, בחרו בתורה שבכתב על פני תורה שבעל פה. אפשר לחלוק על הפרשנות הזאת, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, מי אמר פה שרצו להעמיד את העם על טעותם? מי אמר את זה? נפתלי את העם הזה? לא זוכר מי אמר את זה כבר? אז שרצו להעמיד את זה, ואולי הם באמת אמרו, תקשיבו, יש רק תורה שבכתב ומשהו כזה, יכול להיות. מה שאותי יותר מעניין לענייננו, זה יש פה איזושהי הבנה סתם. מהרמב״ם אנחנו עולה פה איזושהי נקודה מאוד מעניינת. כשבאים אנשים ורוצים לשכנע את עם ישראל, שהתורה היא לא אמת, בסדר? יש להם שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. על מה אפשר להשתכנע ועל מה אי אפשר להשתכנע? זאת אומרת, אפשר לשכנע אותך שתורה שבעל פה היא לא אמיתית, אבל תורה שבכתב אי אפשר, נכון? מבינים מה אני אומר? זה מה שיוצא, זאת אומרת, מהרמב״ם יוצא, שצדוק וביתוס מנסים להבין פה את התמונה, אומרים, כשאנחנו רוצים עכשיו להחליט מה לקחת, מה יכול לעבור מסך ומה לא, אי אפשר לוותר על תורה שבכתב, אבל על תורה שבעל פה אפשר לוותר. מה שאני רוצה לחשוב, מה שאנחנו צריכים להעלי לחשוב, זה למה. כאילו, למה עם ישראל מוכן לוותר על תורה שבעל פה ולא מוכן לוותר על תורה שבכתב? אז אפשרות אחת, זה אפשרות אחת אולי שזה נוח, נגיד, בסדר? שהתורה שבכתב, אפשר לשחק איתה וזה, אולי פחות, מה יותר מחייב? כי יותר מכריחה אותי, נכנסת אליי לפרטים, לזה, התורה שבכתב, מין איזה, משהו הרבה יותר פשוט, כאילו, זאת אומרת, לא יודע, מה לא תברו, יש ביום, בכל מושבים ביום השבת, אתה אומר, היום אני לוקח את זה, לא, אני לא מאשן, ולא זה, וכל השאר אני סבבה עם זה. אבל, מה זה? יש גם משהו יותר קל להאמין בה, נכון. יש פה משהו כמעט, למרות שגם בזה אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה היחס לספרי הנבואות? זה קצת, עכשיו, אז אני אגיד דבר כזה. אני חושב אולי שמה שקורה פה יכול להיות, יכול להיות שמה שקורה בשלב הזה, זה איזושהי קליפה של דברים שדיברנו עליהם בשיעור הקודם. בשיעור הקודם ניסינו לדבר על האופן שבו אנשי הכנסת הגדולה חותמים את התנ"ך. ועל המשמעות ששמים לה, כאילו את כל הקלפים שמים על התנ"ך. באיזשהו מקום אני אומר, אולי לא פלא שזה דורות מועטים אחר כך, קמים אנשים ואומרים, התורה שבעל פה, שבכתב, זה חד משמעית, זה ודאי נכון. התורה שבעל פה אני כבר לא יודע. מבינים מה אני אומר? כאילו, כיוון שהשקלס הגדולה משקיעים כל כך הרבה אנרגיות בלבצר את הספר, להגיד, זה הספר שלנו, זה התנ"ך, יש לנו 24 ספרים, אלה ספרי הקודש שלנו, יש ספרים שהם לא נכנסים. בסדר, יש לך את בן סירה, שים אותו בחוץ. אל תכניס אותו עכשיו. אז משהו בסיפור הזה נהיה, כי אנחנו משקיעים המון אנרגיות בזה, אלה הקווים האדומים שלנו, אז זה גם נשאר, זה מוטמע בעם ישראל. את זה מבינים צדוק וביתוס, ובהקשר הזה, כשהם מגיעים, אומרים, אז בוא, אז, אתה יודע, אז את זה ניקח. את זה אי אפשר כבר לעקור מעם ישראל. אבל את מה אפשר לעקור? את התורה שבעל פה. אז הרמב״ם באמת מתייחס אליהם ככה בצורה מאוד מאוד חריפה. אולי אני רוצה אולי לקחת את זה קצת לכיוון נוסף. אנחנו מכירים עוד דבר על הצדוקים והביתוסים, שאולי הוא גם קשור לסיפור הזה. צדוק וביתוס הם שני אנשים ממשפחות, הם שני אנשים, הם שני כהנים, משפחות כהונה, יחסית מיוחסות. שבתקופה הזאת הם חלק מהאליטה החברתית, והם מגיעים באיזשהו מגע יותר הדוק גם עם התרבות ההלניסטית, עם השליטים ומלא עם התרבות. ואולי גם הסיפור הזה הוא גם משפיע פה. כן, שאלה ואני אמשיך. לביתוסים. לא, אני מסכים. קודם כל אנחנו צריכים לראות עד כמה והאם הם הצליחו. בסדר? זאת אומרת, כאילו, זה נכון במידה והם הצליחו, אבל אני אומר, כאילו, בצורה יותר בסיסית, ברור שבשלב הזה תורה שבעל פה עוברת, אני מזכיר כל הזמן איך היא עוברת? בעל פה. בסדר? יש בה משהו פחות קשיח, נקרא לזה. תורה שבכתב היא משהו מאוד מחייב וקשוח. אבל אולי יש פה עוד עניינים. אני ממשיך טיפה, בסדר? יכול להיות, כנראה שהסיפור הזה, נגיד, לא יודע, התחלנו לדבר על, אני אעשה סדר שנייה היסטורית, התחלנו לדבר על אנטיגונוס שיש סוחו, ואנחנו כבר, במהלך הסיפור עכשיו, אנחנו מתגלגלים כבר כמה דורות קדימה, בסדר? אל תוך תקופת הזוגות, פחות או יותר, אנחנו תקופת הזוגות פותחת את התקופה של חנוכה, פחות או יותר, בסדר? נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא, זה יוצא לנו ממש לפני חנוכה. אבל אנחנו מדברים ממש על התקופה, הדור הראשון של הזוגות זה כנראה דור הגזרות. גזרות אנטיוכוס ואחרי זה המרד וכל הסיפור הזה, וכבר אנחנו נפגוש שם את הסיפור הזה הולך שלוב עם הזוגות. זה קצת להבין את הרקע. אז הצדוקים והביתוסים חיים באותו זמן באיזשהו מגע עם השלטונות, מדברים על התייבנות, זה כנראה קשור לאותו סיפור, זה איזשהו דבר כזה שמקל על זה. יש משהו כנראה שיכול למצוא מחנה משותף יותר גדול דווקא סביב התורה שבכתב, ואנחנו עוד נסביר את זה, אבל אולי עוד קודם נקודה מעניינת. התפיסה של הצדוקים והביתוסים היא תפיסה מאוד אליטיסטית ביחס לעם, ואני רוצה לראות את זה דרך שתי סוגיות קצרות של מחלוקות בין הצדוקים והביתוסים לבין החכמים הפרושים. אז מקור ראשון זה הגמרא בסוכה. יש לכם את זה. פעם אחת, חל שביעי של ערבה להיות בשבת. הביאו מורביות של ערבה מערב שבת, וניחום בעזרה. והכירו בהן ביתוסים, ונטלום וכבשום תחת אבנים. למחר הכירו בהן עמי הארץ, ושמטו מתחת האבנים, והביאו מכהנים, וזקפו בצדי המזבח. כל זה למה? לפי שאין ביתוסין מודין שחיבוט ערבה דוחה את השבת. לא נכנס לכל הדיון ההלכתי עכשיו של המוקצה והטלטול, לא משנה, כל הסיפור פה. בוא נגיד לעניין בצורה הכי פשוטה. היו מביאים ערבות לבית המקדש, בסדר? כדי את כל הסיפור של חיבוט ערבה, בשביעי של ערבה, יום שביעי של ערבה, מה שאנחנו קוראים הוא שענה רבה. הביאו את זה, זה יצא בשבת, הביאו מערב שבת כדי שזה יהיה מותר, ואז באים הביתוסים, שמים על זה אבנים שאסור לטלטל אותם, כדי למנוע את כל הסיפור הזה, כי הם לא מאמינים בזה. מה קורה? באים עמי הארץ, מזיזים את האבנים, והובא לציון גואל. בסדר? מי עומד פה, זה מול זה בדיון ההלכתי? מי מתווכח פה? ויכוח בין מי למי? אז זה נכון, זה מה שהסיפור מציג לנו. בין מי למי הסיפור באמת? בין הפרושים לביתוסים. אבל הסיפור, את מי הוא בוחר להעמיד לנו אחד מול השני? את הביתוסים מול עמי הארץ. שאגב, סתם, בהקשר של זה, עמי הארץ, איך הם קשורים ליום הזה? למה זה יום שקשה שמתאים להם להיות בו משמעותיים? הם קשורים לערבה, נכון? ערבה שאין בה טעם ואין בה ריח, וזה היום שלה. זה היום של הערבה, היום של, כאילו, באיזשהו מקום, זה כאילו, נקרא לזה היום אולי שלהם. נכון. אז יש פה זה נראה לי, זו בחירה מעניינת להציג קצת את הסיפור. זאת אומרת, באים הבית עושים ואומרים, אנחנו יודעים מה האמת. ואנחנו מה נעשה גם? נכריח את כולכם לעשות כמו שאנחנו חושבים. באים עמי הארץ. נכון, לא, זה איזושהי בחירה כזאת. נכון, אנחנו יודעים, אנחנו מחליטים, אנחנו הכהנים, אנחנו מתעסקים פה. אנחנו נראה את זה גם במקור השני. אולי באיזשהו מקום, קצת מכיוון אחר. אנחנו יודעים מה עושה, איך מתנהלים פה. באים עמי הארץ ובאופן מאוד מאוד אינטואיטיבי הולכים עם הפרושים. זה אמנם לא עובד בכלים הרגילים, ואולי זה לא, כאילו לא אמור לקרות כמו שזה קרה שם. בסדר? אבל בפועל, יש פה איזשהו דיון מעניין כזה שהוא מעמת בין שניהם, ומראה קצת על הגישה אולי של שני הצדדים. גם המקור השני, תראו, שהגמרא מסכת יומא אומרת ככה. היה מחלוקת מפורסמת יחסית גם, תנו רבנן, ונתן את הקטורת על האש לפני השם, שלא יתקן מבחוץ ויכניס. להוציא מליבן של צדוקין, שאומרים, יתקן מבחוץ ויכניס. מה ידרוש? בואו נסביר אולי קודם כל את המחלוקת. כהן גדול ביום הכיפורים מכניס קטורת אל קודש הקודשים. נחלקו הפרושים והצדוקים בשאלה, איפה הכהן מדליק את הקטורת? בסדר? אומרים הצדוקים, קודם כל הוא מדליק, ואז הוא נכנס. אומרים הפרושים, מה הוא עושה? קודם כל, נכנס לקודש הקודשים, ואז הוא מדליק. בסדר? אז מה ידרוש? כי בענה נראה על הכפורת, מלמד, ככה אמרו הצדוקים, מלמד שיתקן מבחוץ, ויכניס, כתוב, אתה לא נכנס בלי ענן. אמרו להם חכמים, הלא כבר נאמן ונתת את הקטורת על האש לפני השם, אם כן, מה תלמוד לומר? כי בענה נראה על הכפורת, מלמד שנותן במעלה השן. לא ארחיב על זה מדי, אבל זו דוגמה מאוד מאוד קלאסית לפער שבין תורה שמי שנצמד רק לתורה שבכתב, למי שהולך גם עם תורה שבעל פה. כשאתה הולך רק עם תורה שבכתב, אחת הבעיות שיש לך זה כל מיני סתירות. ואיך אתה מתמודד איתם? סוגריים. אבל בוא נספר שנייה את הסיפור, גם מי שלא הבין את הגמרא. יש פה שתי אפשרויות איך מתנהל הסיפור של כניסת הכהן הגדול לקודש הקודשים. האם הוא קודם כל מדליק את הקטורת בחוץ ואז נכנס, או נכנס ואז מדליק. על פניו זה דיון טכני, דיון בפסוקי, אבל שמעתי פעם מסבר מאוד יפה של הרב מדן, שאומר, מסביר רעיון מעניין, הוא אומר, יש פה שתי תפיסות עולם משמעותיות. כשאני מדליק את העשן בחוץ ונכנס, מה זה אומר? שמבחינתי, בין מי למי מפריד הענן? זה לפי הפרושים. כשהפרושים אומרים, אתה נכנס פנימה, בסדר? שם שם ענן. ענן מפריד בין, ודאי שענן על פניו אמור להפריד בין הכהן הגדול לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אומרים הצדוקים, לא ככה. אני מדליק את הענן, שם את העשן בחוץ, אני מדליק אותו. למה? כי בין מי למי העשן מפריד? בין עם ישראל לבין הכהן. כן. זאת אומרת, כאילו באיזשהו מקום, אני מדליק כבר פה, בסדר, אני יוצא לכם מיסוך ואז אני נכנס פנימה. זה שתי תפיסות שונות. זאת אומרת, מה התפקיד של הכהן בסיפור הזה? הגישה הצדוקית, נגיד ככה, כן, היא עלתה לכהנים גדולים רבים כנראה בחייהם. כי כל דבר שאתה עושה אותו שלא על פי הכללים, אתה יכול לשלם עליו בחיים פה, כאילו בסיפור הזה, ולמרות זאת זה מה שהם עושים. הסיפור הזה הוא מזכיר התנהלות של כהנים בכלל לאורך ההיסטוריה, זה קשור אולי לנדב ואביהו, זה קשור אולי גם לחופני ופנחס, מי שזה. הרבה פעמים השאלה האם הכהנים, נקרא זה אולי במילים קצת שאנחנו קוראים אותם אולי מהגמרה, האם הכהנים הם בצורה מושאלת, האם הם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה. זאת אומרת, האם הם שלוחים שלנו או שלוחיו של הקדוש ברוך הוא. כאילו באיזשהו מקום, אולי זה כאילו נקודת המחלוקת. אומרים הפרושים, הכהנים הם שלוחים שלנו, אתם חלק מהעם. אומרים הצדוקים, אנחנו שלוחי דרחמנה. זאת אומרת, אנחנו הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, כן? להיות שליחה פה במקדש. אנחנו לא שליחים שלכם. אתם מביאים לו את הדברים, ואנחנו דואגים לו. כן? לא, אני מסכים שהסתרה. השאלה היא, כאילו, איפה אתה שם את האשן הזה? האם אתה שם אותו לפני שאתה, כבר לפני שאתה נכנס? יש לו מהלך מאוד ארוך, כאילו, מעניין ויפה על זה. מה זה?
אני
אומר,
אם
כן, מאוד מאוד מעניין בכלל על הסיפור של 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 כהנים בהיסטוריה, זה מאוד מעניין. אבל באופן פשוט יש פה איזושהי, יש פה איזשהו הבדל בין התפיסה האליטיסטית הכהנית הצדוקית שאומרת אנחנו בסדר, חלק אנחנו העמדה השולט, אנחנו יודעים מה לעשות וכולי, לבין העמדה הפרושית שיותר קשורה אולי לעם. וזה קשור כמובן גם ליחס שבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב היא משהו שמימי, תורה שבעל פה היא משהו שנובע מתוך העם. הרב קוק אומר, באורות התורה אנחנו יורדים אל החיים, חשים שרוח האומה קשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה מיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדת. יש משהו כזה, יש חיבור בין הדברים האלו, בין האופן שבו עם ישראל מתנהל לבין הצורה שבה אנחנו רואים את תורה שבעל פה. טוב, אני רוצה לגעת באיסיים ודרכם לחתום את הסיפור הזה קצת מכיוון שונה. שאלות, הערות, לפני שאני ממשיך? מה זאת אומרת? כאילו, הכירו בין עמי הארץ, זה לא ביתוסים. בערבות. כן. נכון. הם בחרו בפרושים. לא, אני אמרתי קודם כל בצורה פשוטה. אני אמרתי בצורה פשוטה קודם כל להראות שיש פה איזשהו מאבק בין האליטה לבין העם. בסדר? קודם כל בצורה פשוטה. זאת אומרת, יש שהעם הפשוט הולך עם הפרושים. וגם ככה הסיפור בוח, כאילו, מה זה? כן, הכהנים הם באותה תקופה, כן, ודאי. אנחנו נפגוש את זה יותר גם, נעלי, בשיעור, בהקשר, כל מה שאנחנו מכירים קצת על, בהקשר של, של המכבים, של החשמונאים, יש הסיפור שהם, שהם גם כהנים וגם, וגם תופסים את, את ההנהגה, ויש על זה ביקורת עליהם. אנחנו מכירים את זה, בהקשר שחנו כאן מדברים על זה. מה זה? כן, זה, טוב, זה אחרי זה נתגלה לכל הסיפור, לכל הסיפורים, שאנחנו נדבר על זה יותר אולי בשיעור הבא. נכון, כל הסיפור שחנו כאן, אני שם אותם כרגע, כי אני עוד לא נוגע בהם, בסדר? אני רוצה לגעת בקעת השלישית, כן. נכון, קודם כל אני אגיד סתם, אני אגיד הרבה פעמים טענות אליטיסטיות נשמעות עממיות, שזה נטייה כזאת. כאילו זה זה, אבל זה לא תמיד נכון. אבל נגיד ככה, אני חושב שזה קשור לנקודה נוספת. התורה שבכתב היא מתאימה לכולם, זה נכון, אבל אפילו, אבל לא רק לעם ישראל. התורה שבכתב היא מתאימה לכולם, גם הגויים יכולים ללמוד אותה. וזה זה, זה אני רוצה לגעת עוד מעט, בסדר? אני עוד אגע בזה, אם לא עניתי לך בסוף, אז, אני, אז תגיד לי ואני אחזור על זה, שוב. מה שאני רוצה להגיד, אמרתי עוד פעם, זה בהקשר הזה, שיש באמת איזשהו משהו, אני חושב, שמין תחושה שאנחנו יודעים, אנחנו כאילו פחות מחובר לעם למטה, כן. שמרונים לא, סיפור אחר, סיפור אחר. בסדר, הם מופיעים כבר בתנ"ך. כן, כן. בסדר, סיפור אחר, יכול להיות קצת פעם לדבר עליהם בנפרד, הם לא קשורים לסיפור הזה פה. בסדר? טוב, בוא נקרא את יוסף בן מתתיהו על מה שהוא מדבר על האיסיים. בסדר, אני קורא קצת ככה בקצרה כדי להרגיש. האיסיים הם יהודים מלידה, עולים הם על יתר היהודים באהבתם מי שתראהו, הם נזרים למשול מתענוגי הבשר, אני אומר בעל פה כדי לקצר טיפת הזה, בסדר? יש, הוא מתאר, האיסיים זה קאט שגרה, פורשת קצת מהחיים, לא קצת, פורשת הרבה מהחיים. אין להם נשים וילדים, כנראה בעיקר אנשים יותר מבוגרים, שעבדו המון על המידות שלהם. יש להם סדר יום מאוד מאוד קפדני, קמים מוקדם, מתפללים, סוג של תפילת ותיקים, כאילו עוד קודם הוותיקים, ואז איזשהו ותיקים, ואז יוצאים לעבודה, חוזרים מהעבודה, מחליפים בגדים, יושבים לאכול בדממה כזה, הרופא מחלק להם את האוכל, המבשל שמבשל, אחרי זה הם חוזרים לבגדי הזה, ממשיכים לעבוד, יש להם כללים כאלה מאוד מאוד מחמירים. יוסף בן מתתיהו בעצמו חי איתם איזושהי תקופה, ומכיר ככה זה, והם מתוארים בצורה מאוד מאוד טובה אצל כל מיני, גם אצל פילון אלכסנדרוני ועוד כאלה שכתבו עליהם מכל מיני כיוונים. למה אני מספר על האיסיים? בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בסדר? איזשהו רואה מסתובב במדבר יהודה, איזה רואה בדואי מסתובב, לא משנה כל פרטי הסיפור, בסופו של דבר הוא מתחיל למצוא כל מיני קטעים כתובים במערות במדבר יהודה. מוצא איזשהו משהו ראשוני, מבין שאולי זה שווה משהו, גם זה לוקח לפעמים כנראה חלק, כנראה לפעמים לוקח זמן להבין. זה הכתב שהוא מוצא מתגלגל איזשהו סוחר עתיקות בבית לחם, וכאילו מתחילות כל מיני שמועות. מי שרוכש חלק מהנמצאות שמלתי 7 מגילות, ומי שרוכש 4 מהן, אם אני לא טועה במספרים, זה פרופסור אליעזר סוקניק, שהבן שלו הוא קצת יותר מוכר אולי לכם, קראו לו יגאל ידין. שמעתם עליו פעם? מה הוא היה? היה רמטכ"ל ה... לא. רמטכ"ל השני. בסדר? היה רמטכ"ל השני. בקיצור, מתחילות להתגלות מגילות, מתחילים להבין שזה שווה כסף, בדואים מתחילים לפשוט שם על המערות, ולמצוא, באמת מתחילים למצוא עוד ועוד כל מיני קטעים ותעודות. באיזשהו שלב יגאל ידין בעצמו מוציא איזושהי משלחת חפירה לנסות למצוא שם. כל הארכיאולוגים הכי זה, נחמן אביגד, גם שמות שיש לה, אולי מכירים אותם, עוברים בצורה די שיטתית, כאילו, על ואדי מורבת, יש כמה, כאילו, ודיות במדבר יהודה, מתחילים לסרוק את המערות ולחפש, מה שמוצאים שם, ונמצאים המון המון קטעים, נמצאו לדעתי אלפי קטעים בסוף. בסדר? אלפי חתיכות קטעים, זה יכול להיות גם משהו מאוד מאוד קטן, אבל כל מיני קטעים, יש שם דברים מתקופות שונות, דברים מאוד מאוד בהקשר של מרד בר כוכבא, יש דברים מאוד מאוד מעניינים, יש קצת מכיר. יש שם קבצים של התנ"ך, מאוד מאוד קדומים, של ספרים מהתנ"ך, חוץ ממגילת אסתר מצאו מכל ספרי התנ"ך, וגם הרבה ספרים חיצוניים, וקטעים שאנחנו לא מכירים חוץ משם. אחד הדברים שנמצא שם, זה איזשהו קובץ של אחת הכתות שמתגוררת שם, ויש לה כל מיני תיאורים, ומנסים להבין מי זאת אותה כת. בסדר, נקראת כת מדבר יהודה, אולי קומראן, מכירים את השמות האלו. ומתחיל דיון בקרב החוקרים על מי מדובר. אז סוקניק עצמו, שהוא מהראשונים שמזהה עוד ורואה את זה, מזהה את הכת הזאת עם האיסים. איסים, אנחנו מכירים אותם, אבל יש כל מיני דברים שהם קצת, שהם לא כל כך מתאימים. במערות מוצאים גם שלדים, כאילו עצמות, גם של נשים וילדים, שזה לא כל כך מתאים. קיצור, מה זה? כי הם חיו בלי נשים. שאתה בלי נשים וילדים, כנראה, שוב, חלקם אולי גם היו את המבוגרים, אבל באופן עקרוני זה היה קבוצות כאלו שיתופיות, שאתה אולי הקיבוצים הראשונים, רק בלי נשים בכלל. ולמרות שהם לא מחזיקים נשים, כותב את יוסף, גם כותב, וזה בנדר שהם מתרבים כי אנשים מצטרפים אליהם. בסדר? באמת, אני אומר, אני כבר לא זוכר אצל מי ראיתי שכותב שאולי זה הגיעו בעיקר אנשים יותר מבוגרים. כאילו אולי באיזשהו שלב שני כזה בחיים, שרצו, כאילו כמו נזירים, מכירים את זה היום אולי כל מיני נזירים במזרח, כל מיני דברים כאלו. בכל אופן, מה שלא יהיה, אז מנסים להבין למי לייחס את הכתבים האלו. אז יש מי שאומר שזה איסיים, יש מי שאומר שאולי זה איסיים קדומים יותר. יש מי שרוצה להגיד שזה דברים שמתאים לצדוקים, למשפחות צדוקיות, כהניות, כי יש שם הרבה דברים שקשורים למקדש ולטומאה וטהרה. ויש כל מיני חוקרים נוצרים שטוענים שבעצם זה אחד הגלגולים הכי קדומים של הנצרות. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי מה שאני רוצה להגיד, ממש בשתי דקות שנשארו, שיש קשר בין הצדוקים, האיסיים, ואחרי זה גם הנוצרים. אנחנו מדברים על אותה תקופה פחות או יותר, ישו, אנחנו הולכים לפגוש אותו בתקופת הזוגות, בסדר? ממש עוד מעט. ויש קשר ביניהם. למה יש קשר? אז כאן אני חושב שזה קשור אולי לכל סיפור הבחירה בתורה שבכתב על פני התורה שבעל פה. התורה שבכתב, יש בה משהו יותר אוניברסלי. היא כתובה, אפשר להתעסק איתה. וכמו שראינו, כמו שהרמב"ם אמר, אפשר גם לפרש אותה. אם יש לי רק את התורה שבכתב, יכולה לדוגמה לקום אחרי הברית הישנה, מה יכול לקום לדוגמה? יכול לקום ברית חדשה, שהיא סוג של המשך או משהו כזה. התורה שבעל פה היא קשורה בצורה מאוד מאוד משמעותית לעם ישראל. יש קשר מאוד משמעותי, אתה חייב את החכמים, כאילו זה משהו שהוא נולד מעם ישראל, הוא צף מלמטה, הוא קשור לכל אחד מעם ישראל, ולכן כשאתה מפריד בין הדברים, אתה יכול פתאום להגיד, תורה שבכלל יכולה ללכת בלי הבחירה בעם ישראל. ובאיזשהו מקום אני חושב שאולי, כאילו הניצנים הראשונים של המלחמה הזאת, נגיד של הנצרות וכולי, מתחילים כבר אצל הצדוקים והבייתוסים. ולכן הם קריטיים, אני חושב. הבחירה להגיד, אנחנו בוחרים בתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, היא, בחירה, היא כמו בחירה להגיד, אנחנו לא בוחרים בעם ישראל. הגמרא אומרת, אני הזכרתי זה גם פעם שעברה בעל פה, וגם עכשיו אני בקושי מגיע לזה, אמר רבי יוחנן בגיטין, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. שנאמר כי על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית ואת ישראל. זאת אומרת, למרות שהתורה שבכתב היא באמת בסוף הבסיס שלנו להכל, הברית נחרטת על תורה שבעל פה. יש קשר בין עם ישראל לבין התורה שבעל פה. בין עמי הארצות לבין הבחירה בפרושים. אתם מבינים מה אני אומר? זה דברים שהם הולכים ביחד. יש פה איזשהו מהלך אחד, אני חושב שהוא הולך ביחד. אנחנו נעמוד כאן, זמננו תם, אבל אפשר לדבר על הנושא הזה עוד הרבה. על היחס הזה שבין בין תורה שבעל פה לבין עם ישראל, ואני חושב שכאן אפשר לראות בצורה מאוד מאוד יפה, איך זה באמת הולך שלוב יחד, גם מבחינה היסטורית, זאת אומרת, הבחירה לבחור את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, מובילה בסופו של דבר, עלולה להוביל גם לבחירה כאילו בעזיבת עם ישראל, והשארה נגיד להשאיר רק את התורה בלי עם ישראל.